בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן.
שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. מה הקשר בין מגילת אסתר, טקסט שמשערים כי נכתב בין המאה הרביעית למאה השלישית לפני הספירה, ובין טקסטים בתקופה הוויקטוריאנית? ומה היא מספר לכם שאנשי המאבק נגד העבדות בארצות הברית עשו שימוש בדמותה של אסתר בהקשר של ביטויים לדיכוי ויציאה מעבדות לחירות? מי שתעזור לנו להבין את ההשפעות של מגילת אסתר לאורך הדורות היא חנה דמטוב, פוסט-דוקטורנטית במחלקה לספרות משווה. שלום חנה.
שלום, נעים מאוד.
אז איך הצלחת להגיע לרעיון לפיו יש להם מגילת אסתר, אותו מקור ספרותי שמבחינת ילדי ישראל והציבור בכללותו מהווה את הלגיטימציה להתחפש בפורים, השפעה על תרבויות שונות לאורך ההיסטוריה?
אז זהו, אני אתחיל אולי עם הקשר האישי שלי עם מגילת אסתר, כי נולדתי בארצות הברית, בלוס אנג'לס, ואני ישראלית מבחירה, זאת אומרת שעליתי כמעט לפני 10 שנים לארץ, אבל במורשת אני יהודיה איראנית. אז לי הסיפור של מגילת אסתר הוא אישי במובן מסוים. אמא שלי משיראז, היא ברחה מאיראן לארצות הברית כפליטה במשך המהפכה האסלאמית, ואבא שלי מטהרן. אז בשבילם וכן בשבילי, מגילת אסתר היא חלק מהמורשת האישית שלנו.
ממש השורשים של המשפחה שלך.
כן, כן, לגמרי. וזה כאילו הסיפור של האבות הקדמונים שלנו, יהודי פרס. אז יהודים פרסים הם חושבים ויש להם קשר עם מגילת אסתר בצורה אולי שונה, יותר חזקה מיהודים אחרים, אני חושבת. ועוד נראה גם איך זה התגלגל, גם בזמנים של דיכוי נגד יהודי פרס, וגם בכל מיני תרבויות שונות, שזה מרתק אותי גם בגלל זה, בגלל הקשר שלי איתו. ועוד דבר, שני הורים שלי ביקרו בקבר אסתר ומרדכי, בהמדאן, באיראן, כטקס מעבר, להגיע למקום הקדוש היחיד בפרס ליהודים, או כמו שהיה נהוג ליהודי איראן, במיוחד, לבקר בסביבות פורים. אז לי אין את ההזדמנויות האלו, אבל אני יודעת שכן להם היו, וגם לסבות וסבתות שלי, ועלה ועלה ועלה. ואז הלוואי שיום אחד אני גם אוכל, אבל יש בזה משהו מאוד מאוד קרוב ללב.
הסיפור הזה של באמת חזרה לשורשים, ועל מה אנחנו נדבר היום בשיחה שלנו, מה אנחנו נראה שככה לאורך הדורות, כמו שהצגנו בפתיח, אפשר ללמוד על מגילת אסתר וההשפעה התרבותית שלה?
אז זהו, שכשהתחלתי לעשות את המחקר שלי, ואני גם אוהבת מאוד ספריות, אני ראיתי שזה לא רק ליהודי פרס ואיראן שהסיפור הזה משך אותם. זה בהרבה תרבויות, בהרבה זמנים שונים, באמת לאורך הדורות, אז אנחנו נראה קצת טעמים של פה ושם, איך ההשפעה של מגילת אסתר באמת הכניסה את עצמה גם לספרות, גם לאומנות, גם להיסטוריה, גם לאיך שאנשים הסתכלו על עצמם באופן מסוים. מה שהיה לי כל כך מרתק עבורי במחקר שלי, זה עד כמה מגילת אסתר משכה כל כך הרבה אנשים מתרבויות רבות בגלל הנושאים הנצחיים שלה. וממה ששמתי לב במיוחד, בגלל הדמויות הפמיניסטיות או הפרוטו-פמיניסטיות שלה, הפעולה הפוליטית נגד דיכוי של מיעוטים והאומץ של גיבוריה, שלאחרונה גם כוללת ושתי, שתדעי. אז זה ממש משך אותי וגם כנראה המון אנשים.
חנה, בואי נחזור להתחלה, נעשה איזשהו אישור קו לטובת השיחה בינינו היום. מה עם מגילת אסתר?
וואו, שאלה כזאת טובה.
זה גם כאילו מוזר, כי כולנו אומרים לדעת מה זה מגילת אסתר,
נכון.
ועדיין יש דברים שאולי צריכים נכון, רגע לעשות בהם
נכון,
סדר.
נכון, אז כמו שאמרת בפתיחה, מגילת אסתר היא הבסיס לחג פורים שמתקרב, והסיפור שלה יצרה המון פרשוניות מנוגדות. אז שם השם לא מופיע במגילה, והיא גם נקראת על שם גיבורה. ודברים האלו הם רק מתחילים ליצור תמונה של כמה מיוחדת, ויוצאת דופן היא מגילת אסתר בתנך, ורק מוסיף לכמות השאלות שיש עליה. אז נלך קצת על ההיסטוריה שלה, בואו נשים אותה בקונטקסט. אז רוב החוקרים שמים את מגילת אסתר בתקופה שבין המאה הרביעית המאוחרת והמאה השלישית המוקדמת, לפני הספירה. והקונטקסט ההיסטורי שהסיפור מאפיין הוא התקופה אחרי האימפריה החמנית, כלומר הפרסית, שהיא כבשה את האימפריה הבבלית, אבל יש מחלקות לגבי אם יהודי פרס בזמן המגילה גרו לפני או אחרי תושבת היהודים לארץ ישראל, שהלך יד ביד עם בניית בית המקדש השני. אז יש לזה משמעות גדולה, וזה משפיע על היחס של הקורא לאוכלוסיות היהודים בסיפור.
כדי להבין איפה הזמן והמקום ממקמים את היהודים ביחס להיסטוריה היהודית של הגלות ושיבה לארץ ישראל.
כן, וגם כאילו, האם הם היו בגלות מבחירה או לא? הרוב האקדמיים אומרים שכן, למרות שיש אלו שאומרים שלא, אבל אז זה באמת מתאר תמונה שונה לגמרי. הם היו שם מבחירה. אז נתחיל
עם לספר את הסיפור.
כן. רובנו חושבים שאנחנו מכירים את הסיפור טוב טוב, נכון? אבל יש כל מיני סיפורים מדרשיים ודברים תרבותיים שאנחנו נכנסים כאילו לליבנו ולראשינו, ואנחנו חושבים שזה בטקסט וזה לא בטקסט. אז בואו נראה מה באמת בסיפור עצמו.
יאללה, נעשה את הסדר.
אוקיי. אז הסיפור מתחיל עם המלך הפרסי, אחשוורוש, שמארח את כל שריו ועבדיו ומשתה יין לאורך חצי שנה. ואז אחשוורוש מבקש שהמלכה יפהפה שלו ושתי תופיע בכתר מלכותה בפני ההמונים השיכורים, ווושתי מסרבת. אחשוורוש כועס, הוא מתבייש, והיועצים המלכותיים שלו פוחדים מפני ההתקוממות נשים בכל הממלכה נגד בעליהן.
זאת אומרת שוושתי מתחילה פה, אולי זה הפחד של אותם בכירים שהיא תתחיל פה איזה תנועת נגד.
נכון, נכון. שזה כאילו, אולי לקורא זה נשמע קצת מוגזם, נכון? זה קצת היפרבולי, קצת קרניבלסקי, אבל זה חלק מהסיפור. הוא די מושך את אותם הנושאים. אז הם מגרשים את ושתי, כן? אבל לא רק. לפני הצעתם אחשוורוש מוציא חוק נגד כל הנשים בכל מדינותיו, אשר בו כתוב ציווי להיות כל איש שורר בביתו. הוא מדבר כלשון עמו. אז חשוב כאן לציין, המרד של אישה אחת גורם לדיכוי של אוכלוסייה שלמה. כל הנשים בכל מקום שהן. וזה משהו שאנחנו אולי מפספסים, אבל זה רק אישה אחת. אז למה לעשות כך לכל הנשים?
בצורה הקולקטיבית והבאמת מאוד מאוד חמורה הזאת.
כן. וזה גם בלתי אפשרי באמת לקחת את החוק הזה על פניו. איך אנחנו יודעים שבכל בית, כל אישה, כל בת נותנת כבוד לאב או לבעל? לא יודעים.
מאוד אז מאוד דרקוני. כן. מאוד מאוד דרקוני.
נכון, ואירוני.
מאוד.
אז מה קורה? כדי למצוא לאחשוורוש מלכה חדשה, הוא מכריח את כל הבתולות היפות בממלכה לבוא להרמון המלכותי. ואחרי לילה אחר לילה, בואו, כל אחת מהן הופכת לאובייקט מיני האישי שלו. כן? היהודיה אסתר זוכה לחסדיו, ואחשוורוש בוחר אותה להיות את המלכה שלו. אך לפי ההוראות של בן דוד שלה, מרדכי, היא לא מגלה שהיא יהודיה.
זאת אומרת, להיות אובייקט מיני זה בסדר, להיות יהודיה זה אסור.
לפי מרדכי, כן. זה, אבל יש על זה גם מה לחלוק. כאילו, אם אנחנו
זה הרבה יותר מסובך ממה שאנחנו חושבים.
כן, יש אלו שאומרים למה מרדכי נתנה אותה לארמון המלך, ויש אלו שקוראים את זה כאילו שלא הייתה לה
ברירה.
ברירה בכלל, כן. כאילו, היא הייתה יפהפה, ידוע שהיא הייתה יפהפה, היא בתולה, ואנשי המלך, השרה ועבדיו, פשוט לקחו את כל הבנות שהם רצו. אז יש בזה די רווח לפרשניות מנוגדות האלו גם, כן?
מדהים. ואז מרדכי באמת הוא אחת הדמויות כאן שנכנסות לסיפור. מה היה איתו?
כן. אז במקביל לכל זה, מרדכי מסרב להשתחוות לאמן, משנה למלך, ואמן כועס וסוער. וזה מוביל לגזרה נוספת. והפעם, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים.
בבקשה.
אז כמו שהיה לנו, אם ושתי וחשוורוש, בן אדם יחיד מסרב לכבד את ציווי מלכותי, וכתוצאה לכך, אוכלוסייה שלמה שהמורד מציג ללא בחירה, מדוכאים על ידי גזירה ממלכתי, קודם נשים ואז יהודים.
מדהים, מדהים. והסיפור כאן זה שיש לנו כמובן את אסתר, שהיא מהבחינה הזאת, כמובן מגילת אסתר, היא הגיבורה של הסיפור שלנו, איך זה מתגלגל לכדי כך?
אז זה מה שבשבילי הכי מעניין בסיפור הזה. בפני שתי הגזירות האלה, גיבורה בלתי צפויה עולה למרכז, אסתר המלכה. וזה לא סביר, היא נמצאת בצומת של שני הגזירות נגד שתי האוכלוסיות שהיא חלק מהן, נשים ויהודים. איך זה? אבל היא מסכנת את חייה כדי לבקש מהמלך על המה, ואסתר מזמינה את המלך והמן למשתה, מגלה בפני אחשוורוש את התוכנית של המן להרוג את עמה היהודי, ובכך מצילה את היהודים כנגד כל הסיכויים. זה פשוט, וואו, איך?
זה ממש עלילה של סרט.
ואנשים לא באמת מסתכלים על זה ככה, על כאילו שהיה אצלה גם את הגזרה נגד אנשים על כתף אחד, וגם את הגזרה נגד יהודים על כתף שני, והיא באמת הולכת למות עם מציגת עצמה בפני המלך, והיא עושה את זה בכל זאת, והיא מנצחת. יש לה אסטרטגיה מסוימת שהיא יודעת מה היא עושה לעבוד עם ובתוך כללי הממשלה ולא נגדם, כמו שעשו ושתי וחשבירוש, כדי להגיע למטרה שלה. והיא עושה את זה למרות שהיא הכי מדוקת שאפשר.
חנה, עד כאן הסיפור של מגילת אסתר, עשינו את אישור הקו, ניסינו להבין קצת יותר את העובדות ומה באמת קרה שם. בואי נלך לחלק השני של השיחה שלנו, שבו אנחנו מנסות להבין איך יצירות מסוגים שונים בתקופות שונות הושפעו ממגילת אסתר. ממה אנחנו מתחילות?
אז אנחנו מתחילות מהתלמוד, מדרש, חז"ל. לי אישית ספגתי את הסיפור בקונטקסט מסורתי מגיל קטן, והסיפור המקראי של אסתר היה אפילו פחות מוכרת לי מאשר המדרשים המפורסמים אליו, שהיום מכותבים בזיכרון שלי מעל הטקסט. בגלל הפירושים המדרשיים על אסתר בתלמוד הבבלי, וגם במדרש אסתר הבא, אנחנו מדמיינים לדוגמה שחשפירוש דרש שבשתי תופיע רק בחתר המלכות, כלומר ארומה, או שבשתי פתאום גדלה זנב, ובגלל זה היא לא רצתה להופיע וקיבלה צרעת, ושהרגו אותה אחרי שהיא סירבה, דברים שאינם בטקסט המקראי בכלל. חז"ל בעיקר מציגים את ושתי כדמות שלילית נגד אסתר, וזה סוג של התקבלות של המגילה שיש לה הרבה כוח על הדמיון היהודי הרחב יותר סביב הסיפור, למאות שנים, נרטיב מסורי שרק באמצע המאה ה-19 מתחילים לראות עררים נגדו, וגישה פמיניסטית כלפי ושתי. אז זה משהו שהיה לי מרתק, שגם קולות יהודים מודרניים התחילו להסתכל על ושתי בצורה אחרת, למרות המסורת שהיה להם עליה.
זאת אומרת שאם בהתחלה אנחנו בוחנות את הסיפור של הכתובים המקראיים ביהדות, בהתחלה היה איזה בקלש בין ושתי ואסתר, לאט לאט אנחנו רואות קולות אחרים שעולים מאותם כתובים.
נכון, וזה לא אומר שהמדרש וחז"ל ותלמוד לא נותן לנו כלים מצוינים כדי להבין את הטקסט, בטח שכן. אבל מה שאנחנו רואים בהתקבלותה של ושתי עצמה, זה סיפור אחר לגמרי לאחרונה. אבל בואו נעשה פרק-פרק.
אז עד כאן ההיבט של מדרשי חז"ל. תוכלי באמת לתת לנו גם איזושהי זווית מהבחינה של יהדות פרס, ואיך הם פרשו את המגילה ואת הסיפור של אסתר?
כן, בהחלט. ודווקא זה סיפור ממש מעניין אצל היהודים הפרסים, מהמאה ה-14 ועד היום. גם לקהילה היהודית הפרסית כמובן יש משמעות מיוחדת למגילת אסתר, וישנם הדימי אסתר בספרות היהודית פרסית על פני מאות שנים, וגם בספרות האסלאמית.
יפה.
המן מופיע בקוראן, אגב.
זה דמות ש... עולה בקוראן.
כן, למרות שאין מרדכי, אסתר, אחשוורוש, אבל המן כן, מעניין. אחת הנקודות המטרידות, אך גם המרתקות בהתקבלות של אסתר על ידי היהודים הפרסים, היה מאחד ממאה ה-14 ואחד ממאה ה-17. אז ברשותך אני אספר קצת עליהם
גם. בבקשה, בטח.
אוקיי. אז קודם כל, במאה ה-14 היה משורר בשם מולנה שאין שירזי, שהוא כתב את הארד השיר דמה, שזה היה בשירה, ושזה מספר מגילת אסתר, אבל כאילו בצורת השאהנמה של פרדוסי, שזה היה אחד מהאפים הלאומיים באיראן, שבאמת גם שמר על הלשון האיראני בזמן של הכיבוש האסלאמי. ושמה הוא גם מוסיף אפילו פרק שלם על ושתי ואת כל פעילותיה והחיים שלה, וזה מרתק. וגם שמה הוא טוען שכורש הגדול, זה שהוא נתן ליהודים לחזור לארץ, היה הבן של אסתר ואחשוורוש. אז היה לו גם את האינטרסים שלו איך לספר את הסיפור, אבל אנחנו רואים שהיה לו גם אהבה גדולה גם לאיראן וגם לישראל, והוא מחבר בין ההיסטוריות של שניהם, וזה כאילו מראה כמה הוא אהב את שניהם, וזה מעניין מאוד. ויש גם בשנות המאה ה-17 מישהו בשם בבאי בן לוטף, שהוא כותב ספר שקוראים לו כתב אנוסי, שזה הספר של המומר בכפייה, כן? בו הוא מתאר בשירה את הרדיפה האכזרית של היהודים בכל רחבי איראן, על ידי שני המלאכים הצפוויים, אבאס הראשון ואבאס השני. בתקופה היום והנורא הזה, הוא חווה אישית, יהודים נאלצו ללבוש בגדים מזהים.
וואה.
כן.
מזכיר משהו.
כן, השואה, כן. והמחבר מזכיר 19 עירים שבהן אוכלוסיות היהודיות נרצחות, נעונות, ונאלצות להמיר את דתם לאסלאם.
וואלה.
וזה במאה ה-17.
כן.
המחבר היה אחד מבין המון אנוסים בעצמו לשיעה. מומרים חיצוניים ששמרו את היהדות בסתר. והוא כתב את כל הספר הזה בצורת מגילת אסתר, והוא גם כותב את זה במפורט, בפתיחת הספר. אז דווקא כאן אנחנו רואים שלמרות שכן, מגילת אסתר, אנחנו חושבים עליו כסיפור של הצלה, שבו אנחנו, או אסתר ומרדכי, ימנו מהרצח והשמדת היהודים, פה אפילו שכן היה, והוא רואה את הסבל, והוא רואה את הטבח שמה, הוא עדיין מחבר את החוויה שלהם, לחוויה של מגילת אסתר ולהיסטוריה שלהם שמה. וזה מעניין, כי זה אומר שזה מדבר לכל בן אדם באיפה שהוא מוצא את עצמו, או שהוא בשבעה, או שהוא בשמחה ובצהלה.
חנה, עד עכשיו דיברנו באמת על ההשפעה של מגילת אסתר על ספרות יהודית ועל המקרא היהודי, גם יהדות פרס, אבל גם באופן כללי. בואי ננסה רגע להבין את ההשפעה של מגילת אסתר על היבטים אחרים, גם על תקופות אחרות וגם אולי על דתות שהן לא הדת היהודית, כי את באמת מוצאת במחקרך המון המון השפעות.
נכון, נכון, ואהוב ליבי זה באמת ההשפעה של מגילת אסתר בתקופה ויקטוריאני.
וואלה.
כן, ושמה זה באמת, באתי לזה כי המחקר עצמו, הרומנים עצמם, דברו אליי עם כמה השפעה יש שמה של מגילת אסתר עליהם. אז קודם כל, צריך להבין שהוויקטוריאנים היו עם של ספר אחד, והספר הזה היה התנך, ככה כותב טימותי לארסן, A People of One Book. לא רק חייהם ודתיהם, אלא גם חייהם התרבותיים הושפעו מאוד מהתנך. סופרים ויקטוריאנים, הם סמכו על זה שהרמיזות התנכיות ברומנים שלהם התקבלו כמובן על ידי קוראיהם. כך שבתקופה שבה המאבק על זכויות הנשים, פרוטו-פמיניזם והתעניינות בכל מה שאקזוטי, ובמיוחד במזרח אוריינטליזם, תופס את בריטניה. ואסתר הופכת לטקסט מאוד מושך לקריאה מחודשת ושימוש חדש.
איזה קטע, אוקיי. אז איך זה בא לידי ביטוי? איך אנחנו יכולות לראות את זה?
אז קודם כל, לראשונה אנחנו רואים למעשה שנשים דורשות קול בכל הנוגע לקריאה ופרשנות של התנך, שזה גם ברית החדשה הנוצרית, אבל הם היו פרוטסטנטים, אבל לנשים לא היה באמת קול, לא יוכלו לדבר על התנך בציבור, לא היו יכולות לפרסם ספרים על פרשניותן על התנך, ועכשיו במאה ה-19 זה מתחיל. הן מפרסמות פירושים במיוחד על נשים מקראיות, ומוציאות פרספקטיביות חדשות אנטי-פטריארכליות, שהולכות נגד מאות ואף אלפי שנים של פרשנויות שנכתבו לידי גברים. ומה שאנחנו רואים שנשים כמו קלר לוקס בלפור, הריאט ביצ'ר סטו, אליזבת קייטי סטנטון, מתחילות לקרוא לבשתי כאישה שהעזה, כצעד הראשון למען זכויות הנשים, וכדמות שמעמידה את הכבוד והערך העצמי שלה כאישה מעל דרישות בעלה, אפילו אם הוא המלך.
לא, זה מדהים, כי אנחנו באמת מדברות על תקופה ויקטוריאנית, שזה בכל זאת תקופה רחוקה מלהיות תקופה מודרנית, וכמו שהצגתי את זה גם בכתבים היהודיים, לאורך השנים לא כל כך מסתכלים על ושתי כאיזה דמות פמיניסטית, וכאן אנחנו נברות בכלל על סופרות נוצריות שמסתכלות עליה ואומרות, תקשיבו רגע, צריך להסתכל בפרספקטיבה אחרת. מדובר כאן על אישה שהיא דוגמה מופת למאבק נגד הפטריארכליה.
בדיוק ככה, ואני לא אומרת שהם היו הראשונים, אבל הם כן פרסמו את המבט הזה לכל המערב. וזה מתחיל כאן, אני חושבת, שזה מתחיל לגלגל ולהיות פרספקטיבה שהוא לגמרי מקובל ורלוונטי עד היום. וגם אנחנו רואים שזה קורה באותו המאה, המאה ה-19, באמריקה. ההקשר האמריקאי גם, במיוחד לנשים אפרו-אמריקאיות.
מדהים שכאן זה עוד פעם מאבק נוסף, כי אם דיברנו על המאבק הפמיניסטי והמאבק היהודי, הספורט מכניסה היבט נוסף שזה המאבק הגזעי.
כן, נכון, לגמרי. וזה כל מה שאני רואה גם במחקר שלי, זה שבדרך כלל כשאנשים מגיעים למגילת אסתר מנקודת מבט הזאת, אז הם לא רואים את זה רק כטקסט פמיניסטי, אלא גם כטקסט שהוא יוצר מאבק נגד דיכוי בכל מובנים, בכל המובנים שאפשר. אז בהקשר אמריקאי, גם במאה ה-19, נשים אפרו-אמריקאיות גדולות, שנלחמו למען זכויות אנשים יחד עם ביטול עבדות, התייחסו לבשתי ואסתר כדמויות מופת המקראית שלהן. אנשים כמו אנג'לינה גרימקי, שבערעור לנשים הנוצריות של הדרום, בשנת 1836, אמרה שהאין ביניכן אסתר שתמליץ לטובת העבדים הנידונים, אם הייתה אפילו רק אסתר אחת בדרום, היא עשויה להציל את המדינה ממפולת.
וואו, איזה אמירה חד משמעית, ובאמת אפשר להרער על הכוונה שלה.
נכון, ויש לנו גם את סוג'ורנר טרוס, שגם היא הזכירה את אסתר, בנאומה בוועידה הארצית הרביעית לזכויות נשים, ששם היא אמרה, המלכה אסתר באה כי היא נרדפה. הנשים רוצות את זכויותיהן כמו אסתר.
מדהים, מדהים. אז באמת אנחנו רואות כאן ריבוי של נושאים שעולים בכתיבה בתקופה הזאת, בתקופה הוויקטוריאנית, ואיך באמת את יכולה לנתח את העניין הזה של הנושאים הרבים שעולים בתקופה הזו?
כן, זה היה נפוץ במבט הוויקטוריאני, אבל לא רק, גם כמו שראינו בארצות הברית. וממה שאני חושבת, מגילת אסתר מציעה יותר מאשר רק נרטיב פרוטו-פמיניסטי. היא גם נלחמת באנטישמיות ומנצחת דרך קידום שתי אוכלוסיות מדוכאות בבת אחת, נשים והמיעוט הנרדף. במחקריי על סופרים ויקטוריאנים, הבנתי שלא רק הם משתמשים הרבה באסתר, וזיהיתי מאות טקסטים ספרותיים שבהם הם משתמשים במגילת אסתר ביצירותיהם, כשאחד השמות הנפוצים ביותר לגיבורה ברומנים של התקופה הוא הסתר, השם האנגלי לאסתר.
מדהים.
וגם שהם משתמשים בה בדרך זו ככלי לדמיין מחדש דמויות שנלחמות במאבקים כפולים. המאבק של הנשים והמאבק של המדוכה האחר, הזר, של היתום, וגם אפילו של היהודי, כמו בדניאל דרונדה של ג'ורג' אליוט. יש לנו גם במרי בארטון, כן, מת אליזבת גסקל, שאנחנו רואים שיש class divides, כן, ושם זה מאבק של העובדים בזמן המהפכה האינדסטריאלית, שאין להם זכויות, ושם יש את אונט אסתר, שהיא הדמות המופת, להוביל גם וגם את
תתן מהפכות, כמו כן, שאת אומרת, היכולת שלה, נושאים.
זהו, יכולת שלה כאישה, שהיא דווקא הייתה זונה, כן? אבל למרות זאת, הייתה לה הרבה כוח, להציל את האחיינית שלה, מרי. ושם אנחנו רואים שזה באמת משך אותם כספר שמתאר את המאבק הכפול הזה.
וכאן אנחנו מגיעות לתקופה המודרנית, אם דיברנו באמת על התקופה העתיקה יותר של המדרשים היהודים ושל יהדות פרס, ועברנו לסיפור של התקופה הוויקטוריאנית והכתיבה האמריקאית במאה ה-19. בואו נדבר רגע על הכתיבה המודרנית ואיך היא מושפעת ממגילת אסתר.
אז כיום אנו רואים שמגילת אסתר ממשיכה להוכיח את עצמה כאטרקטיבית, כסיפור המגלם את התפתחות המאבקים ההיררכיים, וחוגג את הניצחון המדוכאים מול הצורר. אז במהלך תנועת המיטו, מגילת אסתר הפכה לנושא חם במאמרים ובתקשורת המקבלת פרספקטיבה חדשה על הסיפור, במיוחד על ושתי, שהתגלתה כמודל לחיקוי לעמידה נגד סקסיזם וחפצת נשים. אני לא חושבת שאי פעם קודם למיטו היה לנו חישוב מחדש כזה על ושתי בתרבות היהודית, כמו שהיה לנו עכשיו,
ממש,
לא מזמן.
זה ממש מרגיש ככה, אני ממש זוכרת את התפיסה שלי בנוגע לוושתי לפני ואחרי פחות יותר באותן שנים. גם את הילדות הקטנות והילדים הקטנים גם כבר מדברים איתם בשפה הזאת היום, או שזה עוד לא שם?
קטנטנים לא, כי זה גם שיחה מינית שלא רוצים, כן. כאילו להגיע לאור עד גיל מסוים, אבל אנחנו רואים שזה עוד ממשיך אצל צעירים צעירות. זה נכון, וזה מדבר, אני חושבת, לשני דברים. ראשית, לנשים יהודיות צעירות הלוקחות חלק בפירוש נשים מקראיות עצמן, כנשים, ומציאת מקום לכולן, הן בתוך המסורת והן מחוץ עלה, ושנית, את הצורך למצוא ולהתייחס לדמויות במסורה העומדות מול ונגד החפצה של נשים ואלימות מינית.
ובאמת, בהקשר של הסיפור של רב תרבותיות, או מעבר לסיפור של הפמיניזם שעולה מהסיפור הזה, מה את יכולה לספר לנו?
אז אני רואה אחדים של מגילת אסתר בכל העולם עכשיו במחקרי. אז במגילת אסתר משתמשת יותר ויותר כעדשה פשנית לחווייתיהן של אנשים ואוכלוסיות שנותנים בנחיתות גזעית, תרבותית, חברתית, לאומית, דתית וכלכלית, בייחוד כאשר קטגוריות אלו חופפות את הנושא של מגדר ושוני מגדרי. שחרור בנייה מחדש את זהויות מחזקות לנשים בקונגו, קריאות של נשים גם בניו זילנד, באסיה, זה הופך באמת להיות
סיפור פשוט גלובלי.
כן.
משהו שהתחיל בפרס, כמובן התפשט לכל הקהילות היהודיות ברחבי העולם, דרך התקופה הוויקטוריאנית, אמריקה, והיום את מספרת לנו שממש בכל מקום בעולם, משתמשים בסיפור של ושתי וכמובן אסתר, בשביל להעלות ולהעצים סוגיות כמו דת וגזע ומגדר. זה ממש פרס כנפיים.
נכון, וגם כאן בארץ. יש גם את הרומן המלכה, רומן היסטורי מאת תמר אילים גינדין ומעיין אשכולי, שגם זה סיפור היסטורי מנקודת מבט של איראנים, ואנחנו רואים שזה אין סוף לזה, שאנשים מתחברים למגילת אסתר ופשוט הולכים על זה, כי הנושאים שלה כל כך נצחיים, וכל אחד מגיע אליו עם הנקודת מבט שלו, ואפשר למשוך ממנו, וגם ליצור מחדש את הסיפור שלו, כדי ליצור תמונה של מאבק, או של היסטוריה, או של פמיניזם, שהוא פשוט חזק. וגם האומץ שבו, אני חושבת, זה
משהו שסוחף.
מאוד, מאוד.
חנה, אנחנו מגיעות לסיומה של השיחה שלנו, שבמסגרתה ניסינו להבין מה השורשים של מגילת אסתר, מה בדיוק קרה במגילת אסתר, כי הבנו שהיו אילו אידיוקים במהלך השנים, שקצת השפיעו על הנרטיב. הבנו איך טקסטים ספרותיים שונים הושפעו ממגילת אסתר, אם זה בהיבט היהודי, אם זה יהדות פרס, ואיך היא הושפעה ממנה, כמובן, התקופה הוויקטוריאנית והכתיבה באמריקה במאה ה-19. לבסוף דיברנו על הסיפור של ההשפעה של המגילה על התקופה המודרנית, כבר על כתיבה מודרנית, ולאורך כל השיחה אני חושבת שהדבר שהכי בלט זה הסיפור האוניברסלי של הנושאים, ואיך כל אחד יכול לקרוא את מגילת אסתר ולהבין בעצמו משהו חדש בנוגע למאבק שלו עצמו. לאן לדעתך מגילת אסתר תלך עם השנים? כי זה נראה כאילו כל אחד יכול פשוט לקחת אותה ולעשות איתו מה שבא לו.
היא נצחית, זה נכון. אבל זה שכל כך הרבה אנשים התעניינו בה ורואים בה משהו שנכנס להם בלב ונותן להם את הכוח לעשות חיל, אז זה משהו שאני לא חושבת שזה ייעלם לעולם. אני חושבת שזה רק הולך ומתחזק. עכשיו יש לנו כאן בבר אילן, אגב, כנס שאני מארגנת יחד עם דוקטור ענת קופלוביץ ברייר בספרות משווה, מחלקת לספרות משווה, שהוא בדיוק על זה, על אסתר לאורך הדורות, ואנחנו מזמינים אתכם, גם הקהילה כאן בבר אילן, וגם לציבור הקהל הרחב, לבוא להשתתף. זה יהיה ב-26 ליוני, ואנחנו רואים שכל כך הרבה אנשים התעניינו לקחת חלק כבר, למרות שעוד לא עבר הדדליין, כן, להצעות, אבל...
נכון, להקלטת הפודקאסט.
נכון, להקלטת הפודקאסט, אבל כבר קיבלנו המון הצעות מרתקות של כל מיני מבטים שונים.
גם דברים שלא חשבת עליהם בתור
נכון,
חוקרת?
נכון, כתבי עת ביידיש, וגם על, ברומנים גרפיים, אסתר ברומנים גרפיים, וכל מיני כיוונים כל כך מעניינים, ואני רואה כמה שאנשים כבר חוקרים על זה, מעניינים בזה, רוצים להשתתף בכנס שלנו, כי זה לא אני, זה המגילה. נכון, מגילת אסתר, זה מה שמושך אותנו, ואנחנו רוצים לבוא כקהילה ולדבר על זה יחד, וליצור שיח סביב זה, שאולי כן נקדים את הצעד הבא של גלגולותיה, לעכשיו ולעתיד.
חנה, דמה טוב מהמחלקה לספרות משווה, המון המון תודה.
בשמחה רבה, תודה שהזמנת אותי.
תודה שהזנתם לנו. באפליקציית בר דעת תמצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערכה והפיקה שי קלוט. תודה על ההאזנה.